שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבה שקרך א', בעמוד 13, מאמר בעניין אהבת חברים. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול גם שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבה שקרך א', עמוד 13, מאמר בעניין אהבת חברים.
האמת שיש הרבה דרכים שבהם אדם מגיע לשאלה על האהבה, על החיבור. בדרך כלל במילת אהבה אנחנו מתכוונים למשהו אחר לגמרי, מילוי הרצונות שלנו האגואיסטיות באוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. אני אוהב, אני רוצה, הכוונה רוצה לקבל. זה נקרא שאני אוהב משהו. רוצה שזה יהיה שלי, לקרב את הדבר הזה אליי, למלות את עצמי עם זה. זה נקרא אוהב, זאת אומרת, הסינונים, הפירוש הפנימי של מילה אהבה זה אני רוצה את זה. וזה הכל מפני שאנחנו נמצאים בעולם שלנו אחרי השבירה, כמו שאנחנו לומדים. כולו העולם שלנו אגואיסטי, ולכן כך אנחנו מפתחים את המושג האהבה, שכולו זה לעצמי. אני אוהב משהו, זאת אומרת, אני רוצה את זה, לקרב, להרגיש, למלות את עצמי בזה, למלות את הרצון לקבל שלי, במה שאני אוהב. זה נקרא שאני אוהב. ולגמרי אנחנו לא חושבים על החצי השני, הכוח השני שקיים במציאות, כוח השפעה, שבו גם כן קיימת אותה מילה אהבה, ושם לאהוב מישהו זה נקרא למלות אותו, להביא לו מה שהוא רוצה, לא מה שאני רוצה. זה הפוך לגמרי. אנשים שהם קרובים להטבע, הם בצורה טבעית היו מרגישים את זה מאז, מימים הקדמונים. היו מרגישים שכך זה. שבטבע קיים גם כן כוח השני, ההשפעה, ושם האהבה נקרא שאני מתחשב בזולת, נותן, אפילו בצורה טבעית. בסך הכל המקובלים, כמו שחוץ מהם עוד הרבה אנשים עם רגש עדין להטבע גילו את הדברים האלה, והיו הרבה אנשים חוץ מהם מקובלים שהיו מרגישים ומגלים לעצמם בכל מיני צורות שהכוח ההשפעה, כוח הנתינה, הוא לא פחות מכוח הקבלה. וגם בחצי השני הזה, בנתינה, קיימות כל אותם הפעולות כמו שבכוח הקבלה. ופירושים שם שונים, הפוכים ממה שכאן, אצלנו. ואנחנו נמצאים רק בחצי הזה של המציאות, בחלק הקבלה שבו. לקבל, למלות את עצמם. מפני שאנחנו תוצאה משבירת הכלים. ובעיקר בשבירה נמצא האדם, ודומם צומח וחי, כמו שכותב לנו בעל סולם בפתיחה חוכמת הקבלה, שכל הם עולים ויורדים יחד עם האדם בלי שום חשבון לעצמם, אלא בכמה שהם יכולים לסייע, חייבים לסייע, לשינוי שאדם צריך לעבור. דתות ואמונות, מרגע שנוסדו, גם כן צמחו מזה שגילו את הכוח השני שבטבע, כוח השפעה. וכולם ביסודם הם מדברים על האהבה, על החיבור, רק מפני ש הם היו, עד שהם היו נחלת מספר קטן של אנשים, זה היה כך, ואחר כך שהם התפשטו כבר ברוב העם האגואיסטי, הפחות מפותח רגשית, אז זה הפך להיות כבר לתקסים, לכל מיני פעולות למיניהם, ואז הפך להיות לצורך האגואיסטי למלות את עצמם, ולא כדי להביא לחיבור, לאהבה, להשפעה, לאיזה איזון בין שתי מערכות. ובמשך הזמן שהאנושות בהיסטוריה שלה מתקדמת על ידי גידול בלתי פוסק של האגו שבכל אחד והכללי שבו, שבה, אז יוצא שהתרחקנו אנחנו הרבה אפילו מאותה הבנה הטבעית שישנה לאנשים פעם בהשפעה, בפירוש האהבה גם מצד השני של הטבע. והיום כשאנחנו מגיעים לשאלה מה טעם בחיינו, אנחנו פתאום מוצאים חוכמת הקבלה, אנחנו מוצאים אותה לא מטעם שאנחנו רוצים להשפיע, לא מטעם שאנחנו רוצים להגיע לקשר, לאהבה, להדדיות, לא. אנחנו מגיעים כבר דרך השאלה מה טעם בחיי, למה רע לי, מה לא טוב לי, אני רוצה לשלוט בחיים, אני רוצה לעלות מעל החיים, אני רוצה להשיג את הנצחיות, שלמות שבטבע, אני רוצה, רוצה, רוצה. דרך דווקא שאלות האגואיסטיות אנחנו מגיעים לחומת הקבלה, לא דרך עדינות הנפש שאנחנו רגשיים, שאנחנו עדינים, לא, אלה מטעם הרצון לרחוש, להחזיק את החיים בידיים. וכשאנחנו מגיעים לכן לחומת הקבלה ומתחילים לשמוע מה שקרו, על מה היא מדברת, אז ישנם הרבה אנשים שלא מבינים מה פתאום מדברים כאן על האהבה, על החיבור, על זה מה פתאום, לאן נפלנו? איזה גן ילדים, אנשים יפים, יפי נפש, מה הם רוצים בכלל? על מה הם מספרים? או שהאדם מגיע דרך דת לחוכמת הקבלה, אז בכלל איפה מי בדת מדבר על האהבה? כן, נכון, יש כמה אמרות כאלה יפות, אבל בעצם מדובר על הקיום של כל מיני הרגלים שצריכים שיהיה בזה גסדן קוטה, זה הרגל שהיום בכלל איפה היסוד של הדתות שפעם דיברו על אהבה וקשר בין בני אדם ועזרה ממש לכולם ושוויון וכו' וכו', אלה כבר מזמן מדברים כל אחד בעטיפה אגואיסטית על מה שטוב לאנשים שמשתמשים בדתות לצורך שלהם האגואיסט. ויוצא ששכחנו לגמרי, גם מצד הטבע התרחקנו כבר אלפי שנים מאותם הדעות של אנשים שמהטבע הרגישו שיש כוח השפעה, וגם מדתות התרחקנו מיסודות שלהם מלפני אלפי שנים שגם כן דיברו על כוח השפעה, והאגו שלנו התפתח כל כך שאנחנו בכלל לא בזה, שאנחנו כל המערכות שלנו איך להרוויח יותר ולא להיות תלוי באחרים דווקא ולהתרחק מהם כאילו הם אינם, וכל אחד מוכן במקום קרובים ואהובים ותומכים ומשפחה למלות את ארבע עמות סביבו בביתו ובכלל באיזה מכונות, ולא להיות תלוי באף אחד. אז שמגיעים אחרי זה לחוכמת הקבלה, גם כן קשה לנו מאוד להתחיל לשמוע על האהבה, על החיבור, כי אנחנו רגילים שזה לילדים קטנים ככה, כדי שאנחנו בצורה אגואיסטית רוצים שהם יהיו יותר בשמירה, יותר בביטחון, שאף אחד לא יזיק להם, שהם, לכן לא כדאי שהם יזיקו למישהו. אז אנחנו מלמדים אותם, אתה צריך לאהוב אותו, אתה צריך להיות חבר שלו וכן הלאה. פשוט עד כמה שאדם נמצא תלוי באחרים שהוא קטן, אז אנחנו רואים שכדאי שהוא יהיה ילד טוב, ככה אוהב את האחרים וכולם אוהבים אז אותו. אבל כמה שילדים גודלים, גם כן אנחנו אומרים לו, אתה צריך להרוויח, אתה צריך להתעלות מעל כולם, ככה תגלה את הכוח שלך, את השליטה שלך יותר, אתה תהיה גדול. אנחנו מתחילים לעודד בו את האגו, ולא דווקא, לאו דווקא אהבה. החינוך שלנו הוא ממש הפוך גם כן מהאהבה. ועניין האהבה שמתגמיג על חוכמת הקבלה הוא עיקרון הטבע, שכאן זה לא טוב ולא רע, אלא אנחנו צריכים להתייחס לזה, לדבר כמצוי בטבע, ככוח העיקרי, שבלי זה לא היה בכלל צורת החיים, כי רק על ידי ההשפעה הדדית, התחשבות הדדית, איזון בין שניים, לפי השתוות הצורה, לפי המשיכה, זה לזה, יש קיום, אפילו לדומם, שהחלקים מנוגדים, פרוטונים, אלקטרונים, מתקיימים יחד באיזה מערכת אחת שנקרא אטום, שם מולקולות וכן הלאה. וכבר חיבור עוד יותר שמתחילים לעבוד זה לעומת זה במערכת הצומח, ששם כבר יש עניין נגיד פוטוסינתזה ועוד דברים, שחילוף החומרים שאני מוציא ואני מקבל, ואז אני, לאן אני מוציא? למערכת אחרת ומכניס ממנו. זאת אומרת, יש התחשבות הדדית כבר במערכות, שלא יכול להיות שתתקיימנה אם לא יהיה שני כוחות ממש, כוח משיכה וכוח התחייה, כוח קבלה וכוח השפעה. ובמערכת שהיא חי, אז שם זה כבר לא בתוך האובייקט, כמו בצומח, קיימים מערכות הקבלה וההשפעה, אלה בין הגופים זרים שהם חייבים להתחבר ביניהם כדי להמשיך את הדור שלהם, ותלויים זה בזה ועוזרים זה לזה, ועל ידי זה מתקיים החיים, אמנם בצורה אינסטינקטיבית עדיין, זאת אומרת לפי כוח הטבע שמחייף, אבל כבר אנחנו רואים ששני כוחות הם פועלים באיזון, וגם כן כל המערכת הזאת גם דומם, גם צומח, גם חי, איך שהיא פועלת כולה באיזון, שכל החלקי התלויים זה בזה. והאדם הוא מאוד מיוחד מכל המערכות האלו, ש בו בולט מאוד כוח המושך, כוח הקבלה, כוח הרע, שהוא לא מאזן אותו עם כוח הטוב, ובזה הוא נבדל מהעולם החי, שכל העניין שאנחנו גודלים מעולם החי יותר גבוה, זה אנחנו גודלים על ידי כוח הרע שבנו, כוח המקבל, כוח שרוצה יותר, יותר, יותר לשלוט, לבלוע, לרכוש, ובזה אנחנו נעשים יותר חזקים מהטבע, ולא בגלל שאנחנו יותר חזקים. הטבע הוא חכם, ומאוזן בשתי כוחות האלו, קבלה והשפעה. ורק לצורך ההתקדמות הכללית מפעילים לפעמים כוח השפעה, לפעמים כוח קבלה, כמו שבעל הסולם כותב, התקררות והתחממות וכן הלאה, כדי לפתח, אבל בצורה הדרגתית כך מפתחים את השתי כוחות האלה, שהם זה כנגיד זה, מאוזנים. מה שאם כן, האדם הוא כמו שפיץ ככה, בולט מדרגת החי רק באגו שלו, שהוא מוגזם, מוגבר מעל האיזון, והאגו הזה שהוא ככה בולט ממש מרמת האיזון, גודל 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 גודל, כן, אפשר לצייר את זה, זה דרגות, נגיד דומם, צומח וחי, ומתוך דרגת החי בולט האגו של האדם, כן, שהוא גודל 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 עד מה אנחנו אומרים כאן, 1995, כן, כן, זה הנקודה שנגיד שהאגו מגיע לרוויה ולא גודל כביכול ולא גודל יותר, אלה עכשיו הוא רק מביא לנו הכרת הצרות שלו, נגיד בערך, אבל עד אז הוא גדל בכל מיני היסטוריה, אם אנחנו מדברים כבר, אז הוא גדל ככה בצורת האקספוננטה כזאת, אולי, כן, ככה. זה מן האדם. האדם. מה שאם כן כאן זה חי, צומח ודומם. ואז זה מגיע לנו על ידי הרגשת הרע שבתוך האגו שלנו, עד שאנחנו נצטרך, וזה כוח הקבלה, שאנחנו נצטרך לאזן אותו עם הכוח ההשפעה. שאנחנו רוצים או לא רוצים, אבל נצטרך לאזן אותו בעצמנו, שכמו שכאן נמצאים באיזון כל הדומם, צומח וחי, נמצאים כאן באיזון, כן? ביניהם בכולם יש לנו איזון. אז כאן אנחנו נצטרך לעשות את הכוח האיזון הזה בעצמנו. איזון איך רק לכתוב על זה? איזון בעין? לא, בעצמנו, נו, בסדר, נו, אבל רבתי, בעצמנו, בסדר, שיהיה כתוב בעצמנו. זאת אומרת, על ידי הכרתנו, על ידי זה שאנחנו בעצמנו עושים את זה. אז מה אנחנו צריכים? אנחנו משיגים כוח הבורא, כי הוא כוח ההשפעה, משיגים הכוח שלנו, כוח הנבראה, כוח הקבלה, ואז אנחנו צריכים להשיג זה כנגד זה, מתוך עצמנו, מכוח הנגדו של הבורא, אנחנו משיגים אותו, כי הוא ברא את זה בצורה מאוזנת, רק מסתיר מאיתנו את החצי הזה, כן? את החצי השני, כן? חצי השני הזה, כוח השפעה, כן? הוא מסתיר, כן? הוא נמצא בהסתרה. כוח השפעה, כוח הבורא בהסתרה, נמצא, כן? ואז אנחנו לומדים מכוח הקבלה, אנחנו לומדים ללמוד דבר מדבר, מה שנקרא, כן? אנחנו לומדים החצי השני. וכך אנחנו משיגים את הכוח השפעה, על ידי זה שמבקשים, שדורשים, שהוא יהיה תמיד באיזון בין שני הכוחות האלה, כמה שרע מתגלה לנו ככלי, כך אנחנו רוצים שיתגלה מעליו מסך, ואז שהם יהיו מאוזנים, כן? כאן זה יהיה רצון, וכאן זה יהיה המסך, שרצון זה כוח הקבלה, ומסך זה כוח השפעה, כן? בקיצור, מה שאנחנו כבר לומדים אצלנו. אז בעצם האדם רואים אנחנו מכאן שהוא האלמנט בטבע לא מאוזן, היחידי. ובעצם כל התכלית שלו זה להגיע לאיזון. על ידי האיזון הוא בעצמו נעשה כבורא, הוא משלים את הבריאה. הבורא מחסיר אותה בכוונה כדי לתת לאדם לגלות כאן כוח הבורא, לגלות כאן כוח השפעה, להביא את הכל מערכת הטבע לאיזון. וזאת התפקיד, זה התפקיד שלנו שאנחנו צריכים בשנים הקרובות בכל האנושות, בכולם, לעשות. וזה מתחיל מהאיזון בחברה האנושית, וכמו שהוא כותב בפתיחה לחוכמת הקבלה, שהדומם צומח וחי, אין להם חשבון לעצמם, אלא הם יורדים ועולים יחד עם האדם. אז גם הטבע דומם צומח וחי יעלה יחד עם האדם לדרגת האיזון השלמה, מפני שעכשיו שאדם לא מאוזן, אז ודאי כל הדרגות הקודמות לו, דומם צומח וחי, גם כן נמצאים סובלים בגלל האדם. לכן כשאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה ומדברים על האהבה, המתחיל שלומד הוא לא מבין מה פתאום, זה גן ילדים, לאן נפלתי. אנשים שמדברים על המערכות גדולות שם נסתרות, כוחות שהן פועלות, מפעילות את כל המציאות, כל היקום, ועוד לפני יקום כל העולמות, איזה אהבה, איזה אהבה מדברים לילדים קטנים בגן, ילדים שלא הרביצו זה אל זה. מי עוד מדבר על אהבה? או מדברים על אהבה בין בחור לבחורה, ככה, שזה אנחנו מבינים, שזה הכל ככה צולע, רוצים להשתמש זה בזה. אבל סך הכל, אין בזה, אנחנו לא מייחסים למילה הזאת פירוש רציני, שזה יסוד של הבריאה, שזה כוח ההשפעה שמאזן את הכוח הקבלה, ואז על ידי האיזון בין שני כוחות האלה, יש לנו באמצע דווקא ביניהם, ביחס הנכון בין שניהם, ישנם החיים, שחיים לא יכולים להיות אלא דווקא באמצע בין שני הכוחות. לכן עכשיו אנחנו נמצאים למטה מקף החיים, כי אין לנו שום כוח קבלה שמאוזן עם כוח השפעה. הגילוי עולם העליון, יציאה מעל המחסום שאנחנו אומרים אנחנו מתמלאים שם עם אור החיים, זה שאנחנו מאזנים את הרצון לקבל שלנו עם הכוונה דה להשפיע, וכבר יש לנו איזשהו מהות החיים פנימיים רוחניים שאז אנחנו מתחילים להרגיש מה הם החיים שלא יכולים להיות אחרת אלא רק באיזון, גם פנימי וגם כתוצאה זה מבצורה החיצונית. ולהביע את האהבה, את החיבור הנכון בין כוח השפעה וכוח הקבלה, זה נקרא אהבה, שאני מאזן את השני כוחות האלו. זה לא שאני סתם נותן, אין דבר כזה. לא יכול להיות אמת כוח אחד ללא כוח השני. כמו שאנחנו לומדים שאנחנו משיגים כוח השפעה, הבורא משיגים מתוך הכוח הקבלה שנמצא בנו, שאנחנו בונים אותו. אין בורא ללא נברא, אנחנו מייצבים אותו, את הבורא, מתוך, מייצבים כלפינו, כן? עושים את זה מתוך הכוח הקבלה שקודם מגלים אותו כרע ואז מגלים במה יכולים לאזן אותו, והנקודת האיזון, שליש אמצעי דתיפרת, קליפת נוגה, נקודת הבחירה החופשית, שם אנחנו בונים את עצמנו, זה נקודת האדם, זה נקודת החיים שלנו, נקודת הבחירה החופשית שלנו, שהיא שילוב בהרמוניה, בהשלמה של שני כוחות האלו. אז תמיד אנחנו מדברים על האהבה כעל פעולה הגדולה ביותר. זאת אומרת, זה לא סתם כוח השפעה. אהבה זה השלמה של שתי כוחות האלו בצורה שהיא בתוך האיזון בין שניהם בכף האמצעי נותנת את החיים הרוחניים שמחוברים, שמתקיימים משתי כוחות האלו בהדדיות. ולכן אנחנו צריכים תמיד לדאוג לאיזון של שני כוחות. אבל בדרך אנחנו לומדים שאנחנו מגלים את האיזון בצורה הדרגתית. בהתחלה אנחנו מגלים רק כוח השפעה על פני כוח הקבלה, שעדיין נמצא עם זה מול זה, ועוד לא נפגשים, מתחברים ולא פועלים יחד. זה אנחנו מדברים על השגת מדרגת בינה, חפץ חסד, להשפיע על מנת להשפיע, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זה רק מגלים כוח השפעה בלבד, זה עדיין לא קבל, זה לא אהבה, כן? כי זה כוח השפעה וזה כוח קבלה, והם נפרדים באמצע בצמצום, ואנחנו רק מגלים אחד לעומת השני, ואחר כך כשאנחנו מתחילים להשתמש בשניהם, באיזון ביניהם, כמה שמסוגלים לקחת מכוח הקבלה וכוח השפעה ולצרף אותם זה עם זה יחד, אז אנחנו מייצרים בזה את החיים החדשים, את דרגת האהבה, שזה נקרא לקבל על מנת להשפיע, כן? ואהבת לרעך כמוך, כבר השגת דרגת הבורא, דרגת הכתר. נו, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל בסך הכל מה שאני רוצה כאן להגיד, שמושג האהבה זה גם כן מושג טכני, כי מדברים על הכוח, השפעה וכוח הקבלה ואיזון ביניהם, שזה בעצם כל המערכת הכללית של כל המציאות. זה מושג הרגשי מאוד, כי הוא פותח בנו הרגשת הזולת, ובלי הרגשת הזולת לא היינו מרגישים גם כן את עצמנו. בצורה מינימלית כוח האהבה הזה גם כן נמצא בנו, כי בלי שיש לי כוח השפעה, אני לא הייתי מרגיש שום דבר. אפילו בצורה אגואיסטית, האגו גם כן נבנה על פני כוח ההשפעה, כוח האהבה, שהיה מקודם בעולם אינסוף, ואז נשבר ונעשה כנגדו. הכוח האגואיסטי. לכן זה מושג הטכני ומושג הרגשי, ונמצא בתחילת הבריאה ובסופה, אבל בכל זאת כשאנחנו מגיעים ללימוד שלנו, אנשים מכל מיני סיבות שמגיעות ללימוד חוכמת הקבלה, שזה נפתח לפניהם, הם ממש נמצאים במבוכה. מה פתאום אומרים להם לאהוב את הזולת, להתחבר, לקפוץ, לשיר? זה נראה משהו ככה לא מכובד, לא רציני בעיני האנשים המפותחים, הסולידים. ועד שמקבלים כל אחד ואחד בסגנון שלו את ההסבר הנכון על מה מדובר באמת, שאנחנו עושים פעולות, יכול להיות שהן פעולות כמו ילדים, איזה רכבות, מי שיסתכל על זה, הוא יגיד שזה מקובלים, רציניים, יושבים במערה, עושים ייחודים, זה, זה, זה. גן ילדים זה אנשים מפגרים, שהביאו אותם לכאן, פשוט, תסלחו לי, אני הרבה פעמים עם רבה שטיילנו בפארק, והיו מביאים לשם אנשים מכל מיני כאלו מוסדות המפגרים, אין, בני 30, 40, 50, שהם שם היו ככה הולכים יד ביד וככה עם האנשים ששומרים עליהם, כן? ואם להסתכל על מה שאנחנו עושים, זה מאוד דומה. זה משהו ש... מוזר מאוד, זה מה שאני רוצה להגיד. למה אני מרבה בזה לדבר? כי אנחנו צריכים להבין האנשים שפתאום רואים אותנו ומסתכלים עלינו, שאנחנו לפעמים נראים מאוד מוזרים, כאלו לא רציניים, אפילו נאיבים אולי. אז צריכים לקחת בחשבון מבט הזאת יש לה מקום, וקשה מאוד גם לנו עד שאנחנו מקבלים תפיסה נכונה במהות האהבה, שזה הכוח השני שאנחנו צריכים לגלות בהטבע, ואז לאזן את השתי כוחות היסודיים האלו, ואז ביניהם למצוא את החיים הרוחניים שלנו, שכולנו בצורה אינסטינקטיבית מחפשים. זה קצת הקדמה למאמר. לקרוא מאמר או קודם לשאול אתם רוצים? נו, בואו, איזו שאלה קצרה ונראה.
שואל אותנו אולג מלונדון, איפה באיזון ברמה האנושית, לא, איפה נמצא האיזון ברמה האנושית, בכוונות או ברצונות?
זה לא חשוב. זה לא חשוב. רצון, אנחנו מדברים על הרצון לקבל שלנו, שזה נתון לנו מלכתחילה, ניתן בי רצון ליהנות, רצון לקבל הנאה ותענוג. זה רצון. הכוח השני, שזה כוח הרצון להשפיע, אין לי, אלה יכול להיות בי רק כוונה איך להשתמש ברצון לקבל שלי כדי להשפיע. זהו. אז אני מאזן את הכוונת לקבל עם כוונת לתת, שתי כוונות האלו, כך אני עובד. זהו. או שאנחנו מדברים שיש לנו שתי כוחות, שתי רצונות, זה עד שאדם לא מתחיל לעבוד עם זה קשה מאוד, הוא מתבלבל, זה כוח וזה רק כוונה על הכוח, זה מסך על הכוח, אז רצון לקבל זה הטבע, זה החומר הבריאה, ואז רצון להשפיע זה רצון כמו הרצון לקבל, או שזה קצת פחות ממנו, זה קצת, זה רק איך שאני משתמש ברצון לקבל והחומר. ואז מי משתמש? יש עוד שלישי, זאת אומרת, יש חומר, יש איך להשתמש בחומר, ומי משתמש בו? כאן אנחנו מאוד מבולבלים, עד שלא מתחילים בצורה פרקטית בתוכנו להרגיש את החצי השני. אנחנו לא יכולים לדמיין נכון איפה המקום של בכלל מושג הזה השני. השפעה, בכוח, ברצון, בכוונה... אין בנו עדיין המושג הזה שנמצא ועובד, וזה קשה. כן,
שואל אותנו תלמיד מצפון תל אביב, אם בעצם יש שתי כוחות, אז מי הוא האדם?
האדם זה מי שנמצא בין שני כוחות האלה באמצע, שאנחנו מגדלים אותו. מהאדם שברא בורא, משתי מערכות. נעשה בכל אחד ואחד מאיתנו ניצוץ מאותו אדם. כן? הוא ברא מערכת. דומם, צומח וחי. בסיום של המערכת הזאת דומם, צומח וחי, לא בעולם שלנו, אנחנו מדברים על התפתחות הרוחנית. בסיומה של המערכת הזאת, של התפתחותה, דומם, צומח וחי, נברא האדם המדבר. כמו שאנחנו כאן, בציור הזה, אומרים שהאדם סך הכל גודל, מתוך השפיץ הזה שגודל, בסך הכל זה האגו שמתחיל לצמוח בו בצורה לא מאוזנת, כי כל היתר נמצא באיזון. אין? זהו. אז מה שברא בורא, הוא ברא מערכת דומם צומח חי, אחר כך ברא צורת האדם, אבל צורת האדם לא מאוזנת. כן, ברא צורת האדם, התחיל לגלות לו כוח הקבלה כנגד כוח השפעה, לא מאוזן, נבדל, כוח קבלה לחוט, כוח השפעה לחוט. זה נקרא שאתה נמצא בגן עדן, ואסור לך לאכול מפרי עץ הדעת. ממנו לא תאכל, אסור לך להפעיל כוח הקבלה. אתה נמצא רק בכוח השפעה, בכוח אחד. וסידר ככה שאדם צירף את השני כוחות האלו, כוח קבלה וכוח השפעה יחד, זה כמו בפיצוץ אטומי. אתה מסדר את הדברים האלה בצורה כזאת שיש לך פיצוץ. למה? לא בצורה מאוזנת, נפגשים שני המערכות, כוח קבלה וכוח השפעה. ואז מזה שהם היו צריכים להתקיים יחד, אבל לא היה ביניהם האיזון, מזה נעשתה השבירה. זאת אומרת, סך הכל, מה השבירה מגלה? השבירה מגלה חוסר האיזון בין שני מערכות, בין שני כוחות, קבלה והשפעה. עכשיו, הם מתחילים להתפתח אחרי שבירה, נפילה, התקללות זה בזה. ההתקללות זה בזה, שתי מערכות האלה, קבלה והשפעה, שהם נכללו זה בזה בצורה לא מאוזנת. כן? סתם נכללו. עכשיו הם מתפתחים בצורה לא מאוזנת. זאת אומרת, בשימוש האגואיסטי זה בזה. השפעה בעד קבלה, קבלה בעד השפעה וכן הלאה. הם מתפתחים. מתפתחים עד המצב של, איך להגיד את זה? עד המצב ש... דורשים איזון, אני לא יודע, כאן חסר לי כמה מילים עדיין, חסרה מכם גם כן כוונה טיפה. בקיצור, מתפתחים החלקים השבורים, זה, סתם אנחנו קוראים אותם שבורים, שנכלל את כוח קבלה וכוח השפעה בשימוש האגואיסטי, לא מאוזן, זאת אומרת, זה בזה, מתפתחים, 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 עד המצב שהם מתחילים לאכול זה, זה בוא נגיד כך, שלא הפסיקו להתפתח בצורה שמשלימים זה את זה, כמו בדומם צומח וחי, ומגיעים לרמה שאלה לא יכולים להתקיים בלי כוח האיזון. וחוזר כוח האיזון בין שני מערכות האלה שהתפתחו אלפי שנים יחד איכשהו במאבק ביניהם, אבל המאבק עדיין היה בצורה שלא היה נדרש כל כך כוח האיזון, הגיעו למצב של שבירה שהיום אנחנו מרגישים. זאת אומרת, משבר שאנחנו מגלים, זה בעצם אנחנו מגלים משבר, שתחילת המשבר שקרה באדם הראשון, שחוסר כוח האיזון בין קבלה להשפעה. ועכשיו האנושות מגיעה לנקודה הזאת. זה לא פרשת דרכים, אין לך כמה דרכים לאנושות, אלא סך הכל דרך אחת, או שעל ידי מכות נתקדם, המכות הן מגיעות מחוסר האיזון בין שני הכוחות, אז כמה שאנחנו מתקדמים יותר, כמה שאנחנו רוצים לגלות ולהרוויח יותר ויותר ויותר, אנחנו בזה עכשיו מיד חוטפים מכות. כי חוסר איזון מיד מתגלה בין שני הכוחות האלה. אני יכול להתקדם בחיים שלי, בסגסוג, בכל מיני דברים, רק על ידי איזון בין כוח השפעה וכוח הקבלה. ואם אין ביניהם איזון, אני מיד מרגיש את האי-איזון כמשבר. לכן כל האלו החוכמולוגים, פוליטיקאים, שם פיננסיסטים למיניהם, אנשי כלכלה, שהם אומרים, אנחנו בכל זאת צריכים לדאוג לגידול 2% בשנה, 5% בשנה. הם לא מבינים, זה לא ילך. כי אנחנו נחטוף מכות כנגד זה. כמה שנתקדם. עכשיו האנושות בצורה אינסטינקטיבית, עוד לא מבינה, בצורה אינסטינקטיבית, בתת הכרה, לא רוצה להתקדם. לא רוצה להתקדם. כי כל גידול במערכת קבלה והשפעה ללא איזון מביא לנו יותר צרה, יותר מכות. אז עד שיבינו שבדרך היסורים, מה שנקרא, אנחנו חייבים כאן למצוא איזה פתרון, או שאנחנו מגלים אותו שחייבים להיות איזון. סך הכל מה שאנחנו מביאים לאנושות זה ידיעת המערכת המשלימה, זה את זה משני כוחות והאיזון ביניהם, כף האמצעי, זה נקרא ישר כאל, כף האמצעי, מידת יעקב ישראל. זהו. אז לכן בכל זאת, כשאנחנו מדברים על אהבה עכשיו לענייננו, פשוט ככה לשימוש, אנחנו צריכים להבין שאנשים לא מבינים על מה אנחנו מדברים, ואנחנו צריכים טוב טוב בינתיים לעצמנו לקלוט את זה נכון בצורה מערכת, מערכתית, רגשית, בכל מיני צורות, ואז לראות איך אנחנו מגישים את זה לקהל הרחב, שיקבלו את זה בהבנה ובהערכה נכונה למושג הזה, שאהבה זה בעצם איזון בין קבלה והשפעה בצורה שמביאה את החיים נצחיים, רוחניים, הרמוניה, אלוקות. נו, תקרא אולי מאמר.
מאמר בעניין אהבת חברים, כתבי רבש כרך א', עמוד 13. א', הצורך לאהבת חברים. ב', מהו הסיבה שבחרתי דווקא בחברים האלו? ומדוע החברים בחרו בי? ג', אם כל אחד ואחד מהחברים צריך לגלות את האהבה שיש לו לחברה, או שמספיק שיש לו אהבה בליבו, ועובד בעניין אהבת חברים בעצנה לכת. ומשום זה הוא לא צריך לגלות מצפוני ליבו. כידוע שעצנה לכת הוא דבר גדול. או שנגיד להיפוך, שמוכרח הוא לגלות את האהבה שיש בליבו לחברים, מטעם כי בזה הגילוי הוא גורם שיעורר את לב חברו לחברים, שגם החברים ירגישו שכל אחד ואחד עוסק באהבת חברים. והרווח בזה הוא שעל ידי זה הוא מקבל כוח יותר חזק לפעול באהבת חברים ביתר סט ועוז, מטעם שכוח האהבה של כל אחד ואחד נכלל בחברו. נמצא לפי זה, במקום שיש לו כוח אחד לעסוק באהבת חברים, יוצא שאם החברה הוא של 10 חברים, הוא נכלל עכשיו מ-10 כוחות שמבינים את הצורך שצריכים לעסוק באהבת חברים. מה שאין כן, אם לא מגלים כל אחד לחברה שעוסק באהבת חברים, אז חסר לו הכוח של החברה, מטעם שמאוד קשה לדון את חברו לכף זכות, וכל אחד חושב על עצמו שהוא הצדיק, שרק הוא עוסק באהבת חברים. נמצא שאין לו רק כוח קטן שיוכל לעבוד באהבת הזולת. היוצא מזה שדווקא עבודה זו צריך להיות בגלוי ולא בהצנע לכת. אבל צריכים תמיד להזכיר לעצמו את מטרת החברה, אחרת הגוף דרכו לטשטש את המטרה, משום שהגוף דואג תמיד לתועלת עצמו. כי צריכים לזכור שכל החברה נתייסדה על בסיס להגיע לאהבת הזולת, ומזה הקרש קפיצה לאהבת השם. וזה דווקא על ידי זה שהוא אומר, הוא צריך לחברה בכדי שיכול להשפיע לחברו בלי שום תמורה. מה שאין כן, אם הוא צריך חברה שהחברה ישפיעו לו עזרה ומתנות וכדומה, שעל ידי זה הכלי קבלה של הגוף יהיו שבע רצון, אבל חברה כזו בנוי על בסיס אהבה עצמית, וחברה כזו מביא לו רק התפתחות של הכלי קבלה שלו, שרואה עכשיו שיש לו סיכויים שהרכוש שלו יתגדל בזה שחברו מסייע לו להשיג קניינים גשמיים. אלא שצריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת. אחרת, לא די שנשאר רק בכוח אחד לבד של אהבת הזולת, מטעם שהוא לא רואה שהחברים יעסקו בזה. כיוון שהחברים עוסקים באהבת הזולת בבחינת הצנע לכת. אלא להיפוך, שהחברים גורמים לו שהוא יאבד את הכוח שלו במה שהוא רוצה ללכת בדרך של אהבת הזולת. והוא לומד אז ממעשיהם, ואז הוא נופל לשליטת של אהבה עצמית. ד. אם כל אחד צריך לדעת מה שחסר לחברו באופן פרטי, של כל חבר וחבר, בכדי שידע עם מה הוא יכול למלותם, או מספיק באופן כללי לעסוק בעניין אהבת חברים.
שאלות. כמה דקות יש?
Morning.
Morning.
Okay, we talked first of all, you the things we're talking about are amazing, and I'm a little sad that we're all a bit asleep, including myself, but I'm trying to formulate.
מדברים עליהם מדהימים, ואני אפילו קצת עצוב שכולנו קצת רדומים, כולל עצמי.
We've unraveled basically here the story of the tree of knowledge in America. I'll start here. In the US, politics are still based and run and controlled by evangelical Christians.
בארצות הברית הפוליטיקה עדיין נשלטת על ידי נוצרים אוונגליסטים.
נו, אני לא יודע, אובמה הוא לא שייך לזה, נראה לי, כן?
he still has to really placate to this large group of right-wing Christian.
כן, אז מה השאלה? What's the question?
Most of these people really have a knowledge of Old Testament Bible, what's known as Old Testament, including the story of the tree of knowledge, Adam and Eve.
רוב האנשים האלה יש להם ידיעה של הברית הישנה, מה שנקרא תנ"ך שלנו, כולל סיפור עץ הדעת של אדם וחווה.
כן, אבל זה לא מעלה יותר מגן ילדים. להיות טובים, לעזור לשני, יהיה לך איזה גן עדן, והכל יהיה בסדר, גם בחיים האלו. זה יסוד של כל הדתות, ככה, כלפי העם. שכך התפתחו.
If we could create some kind of retelling of this story in the way that you just told it to us, specifically designed for the politicians in the United States, so that they could come to some concept of how to get through these crises, but that would still appeal to the religio political groups that they need to get their support from.
אם נצליח אולי איכשהו לספר מחדש את הסיפור הזה כפי שסיפרת אותו עכשיו, אולי זה ולהגיע לאותם קבוצות פוליטי דתיות ימניות.
אני הייתי באמצע אמריקה, בסנט לואיס, באזור ההוא, עם מייק קלוג, והייתי בכמה מקומות, בכמה מרכזים של האבנגליסטים, ודיברתי עם האנשים מהם, הנציגים שלהם. הכל מה שדיברתי הם הסכימו, ואני ראיתי שזה לא סתם מתוך אדיבות, כן כן, אלא ממש זה, גם הם חושבים כך. אבל יש הבדל גדול בין לחשוב ולקבל את הדברים האלה, שזה אהבה, על ידי זה מגיעים למשהו, לבין זאת אומרת, אם לא להיכנס לחוכמת הקבלה, אלא לדבר על החינוך ההדדי לאיזון, אז ודאי שיש שם מי לדבר. אבל שוב, אני משאיר את זה לאנשים כמו מייק קלוג, כן? שהוא היה פעם מאוד שם מפורסם בתוך הקהילה ההיא, ומכיר שם כל האנשים, ושהוא ימצא את הדרך, או אנשים כמוהו. שם יש לנו קבוצה גדולה, אנשים שהם גדלו מתוך הקהילה האבנגליסטית.
So it's, כן. It's possible, yeah. So it's possible maybe just to start thinking about creating, like we have education package, we have the Arvut movement, but maybe there's...
הבעיה היא, אני אגיד לך, מאיפה זה התחיל. שהם התחילו ללמוד חוכמת הקבלה, חוכמת הקבלה מנתקת את האדם ממעשה. כי כל המעשה הוא כוונה, הכוונה נקרא המעשה, כך בחוכמת הקבלה. וכשהם התחילו ללמוד, אז בצורה טבעית הם כבר לא הולכים לכנסייה, הם כבר לא משתתפים עם האנשים שקודם היו איתם מתחברים לכל מיני כנסים, לכל מיני תקסים, לכל מיני... הם הפסיקו את זה לעשות, אז התחילו להתרחק. כי שם זה הרבה פעולות, אתה יודע, כמו לעמך, צריך ככה להתאסף, זה לא סתם רוח לדבר על פילוסופיה. בפילוסופיה זה אפשר להגיד מאוד קרוב, אחד לשני. אבל בתקסים, במנהגים, זה אדם לא מחזיק. שהוא מתחיל ללמוד חומת הקבלה, הוא מתרחק מכל העולם הזה. הוא מבין שכל העבודה, מה שהוא עושה בידיים, זה אין בה שום ערך. שכל, אם הרצון לא עם זה. ובזה הם ניתקו את עצמם מהקהילה שלהם. וככה זה קורה בכל הדתות למה שאדם שייך. ברגע שהוא מתחיל להתעסק בחוכמת הקבלה, הוא נכנס, כמו שבעל הסולם אומר, מהות הדת ומטרתה, הוא נכנס לדת אחר. שזה השפעה. זהו. וההשפעה זה בלב. למי אני משפיע אם אני עושה איזה פעולות בידיים? ולכן יש כאן בעיה להביא חוכמת הקבלה לקהלים הדתיים. למיניהם, לא חשוב איזה. כן? כן.
Not exactly what I mean, though. Not to bring the Kabbalah, but because the religious leaders, they understand their materials, and the people are already bored of hearing these stories continuously.
הוא אומר שאנשים משעממים לשמוע את הסיפורים האלה כל הזמן, והוא לא מתכוון להביא להם קבלה, אלא...
And so if we could approach them so that they can still keep their religion, their ways, their churches, but yet give them sources that actually tell the stories retell the stories correctly translate them
אם להשאיר להם את כל הכנסיות שלהם והכל רק להביא מקורות שמספרים מחדש את הסיפורים שעל בסיסם הם
reveal them in a way that
מגלים להם
we understand them without saying Kabbalah you can keep it as
אבל אתה מבין שיש כאן הרבה פוליטיקה, יש כאן הרבה כסף, מעמד, יש אנשים שזה בשבילם כל החיים, שזה מערכת גדולה עם המון כוח, שליטה. אתה נכנס לא סתם לאיזו אידיאולוגיה שאני מדבר עם אנשים הפשוטים הרגילים. רבש ככה אמר פעם, הוא נסע בקווין מרי, זה אונייה הייתה כזאת גדולה, לניו יורק. אז הוא אומר, נסענו שבועיים. אז היה. הוא אומר, בכל האונייה לא היה לי מי לדבר, רק עם איזה פסטור, דרך להגיד, נו, כומר אחד. הוא היה מאוד חכם, ואז אנחנו דיברנו בעניין, הוא היה דווקא גרמני, והוא מבין יידיש, והוא גרמנית, אותו דבר. הוא אומר, היו לנו שיחות מאוד מאוד מעניינות. הוא אומר, ממש ככה, מילאתי קצת את עצמי על ידי דעות זרות. כן? זהו. אבל חוץ מזה, לא היה עם מי לדבר. אמן. זהו. זאת אומרת, בפילוסופיה, בגישה, אבל איפה שזה שייך כבר למערכות, איפה שהאנשים האגואיסטים שמו יד. זה שלי, זה קהילה שלי, זה משרה שלי, זה שליטה, זה עיתון, זה, זה, זה משפחות שלי, זה, זה, זה מערכת שלי וכן. שם אתה לא יכול להיכנס. יש שם חשבונות אחרים לגמרי. זה לא חשבון השפעה, אהבה, איזון החברה, התקדמות לאלוקות או לא. זה כבר... אני הרגשתי את זה מיד. שדיברתי עם קהלים הגדולים, סתם קהלים, אנשים הפשוטים, אין בעיה, במיוחד עם אוונגליסטים. אני אומר, שדיברתי גם כן עם הסופים, נגיד, או עם האחרים, אם זה אנשים אמיתיים ומבינים כל אחד בשטח שלו, קל מאוד לגלות יסוד הכללי.
I still think that there might be a non-threatening way that we can approach it. It's something to think about anyway, because this is a set audience who has a background knowledge already pre-existing. Something to think about.
No.
הוא אומר, לפחות אולי זה משהו יכול מקרה לחשוב עליו, כי זה קהל שיש לו איזשהו סט, איזשהו ידע מוקדם שאולי אפשר להתלבש עליו.
נכון, וזה מיליונים, וזה השפעה מאוד גדולה על כל העולם, מכל הקהל הזה האוונגליסטי אמריקאי, אבל אני עדיין חושד שזה אי אפשר. לכן אנחנו בסך הכל מגלים את הדעה שלנו, בלי שום יחס לאף דת ולשום דבר. לא נכנסים ל... אנחנו, כמו שאתה רואה כאן, דתיים, חילונים, מכל הסוגים, מכל הדתות, מכל האמונות, מכל העמים, מכולם. אצלנו מקום לכל אחד. לא. כי אנחנו לא נוגעים למה שנעשה בעולם שלנו. מעל העולם שלנו, חיבור, איזון, אהבה, זה אנחנו. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר תלמוד עשר הספירות.